עסקנו בפעם הקודמת בפרק השישי של שמונה פרקים, וביררנו את מידת החסידות במדרגתה העליונה. החסיד בעצם מי ש מתקדם בשני מישורים, אולי אפילו נגיד שלושה מישורים. במישור אחד, באותם נושאים שבהם הציפייה מהאדם היא להיות נקי, אז הוא דורש מעצמו לנקות את הנפש לגמרי. אותם תחומים שאנחנו מצפים מאדם שלא יהיה לו יצר שלילי, אז החסיד מנקה את עצמו. באותם נושאים שבהם יש לאדם התמודדויות, החסיד שם מקבל עליו עול מלכות שמיים, עושה את רצון השם, זאת הגזרה האלוקית, עושה בדיוק את רצון השם במדויק, מקבל עליו עול מלכות שמיים. והנקודה השלישית שבה אנחנו פוגשים את החסיד, שגם דברים שהם לא מצווה ולא עבירה, כל מעשה לשם שמיים, כל מיני עניינים בחיים, לאט לאט, הכל 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 רק בשביל הדבקות בהשם, רק בשביל לדעת את השם ולהיות קשורים לקרבת אלוקים. והרמב"ם כתב בסוף פרק חמישי שמי שהוא באמת חסיד עליון כזה שכל מעשיו לשם שמיים, אז הוא אמור להיות נביא. וזה מוביל אותנו באמת לסיאו של הספר, וזו הנבואה. וכשאנחנו נכנסים לעולם הנבואה, אנחנו נתקלים בשאלה מאוד כבדה. לכאורה, אם אדם מגיע באמת למדרגה כזאת גבוהה של חסידות, והוא ראוי לנבואה, אז שיתנבא. ואנחנו רואים שזה לא כל כך פשוט, שהנביאים הם לא כל הזמן מתנבאים. קורה פעם יש להם נבואה, ואנחנו רואים שיש נביאים שהפסיקו להתנבא בתקופות ממושכות, ויש נביאים שחזרו אחר כך להתנבא. וזה מעורר שאלה, האם הנבואה היא תלויה באדם, במה שהאדם עושה, או שגם אם האדם מתכונן, עשה את כל ההכנות כמו שצריך, נבואה זה החלטה אלוקית, זה כמו נס כזה, זה הפתעה. יכול להיות שתתנבא, יכול להיות שלא. זאת אומרת, זה לא משהו שבידיים שלך, והוא לא תוצאה של מה שעשית. זה אחד הוויכוחים הקשים שהיו בין חכמי ישראל בנושא ההסתכלות שלנו לרם הנבואה. אבל אנחנו נלמדים רמב"ם, אז אנחנו צריכים לצעוד בעקבות שיטת הרמב"ם. הרמב"ם עוסק המון בנבואה. הוא אפילו תכנן לכתוב ספר שלם בנושא הנבואה. בסוף הוא לא כתב ספר שלם, אבל הוא עסק הרבה מאוד בנושא הנבואה. אולי יותר מכל אחד מחכמי ישראל, הרמב״ם עסק, כאילו אחרי התנ״ך, עסק בנושא הנבואה. למעשה כל ספר מורה נבוכים, הוא עוסק בצורה זו אחרת בנבואה. ושם פרקים ארוכים וחשובים. גם בהלכות יסודי התורה, בספר המדע, ביד החזקה, הרמב"ם עוסק בנושא הנבואה. גם בהקדמתו לאחד מפרקי מסכת סנהדרין, דמה לפרק חלק, עוסק בנבואה, וגם אצלנו. הרמב"ם עסק הרבה מאוד בנבואה. נושא שמאוד עסיק אותו. ואפשר לומר ששיטת הרמב"ם, שנבואה באופן בסיסי, היא כמעט כולה תוצאה של מה שאדם יחליט, של מעשה ידי האדם. כלומר, אם בחרת נכון, ואם בנית את האישיות שלך נכון, אתה תהיה נביא. נבואה זה לא נס כזה שאדם פתאום קיבל מתנה, הוא קיבל משהו שרירותי כזה של הוא קיבל או לא קיבל, אלא זה דבר מאוד מדויק, שאם אתה התכוננת כראוי, אתה תהיה נביא. ההפך, לומר הרמב"ם, אם לא תהיה נביא, זה נס, כך הוא כותב. אמור אני אתכם. שאדם שהתכונן כראוי, תיקן את מידותיו, הוא עושה את כל מסע בין שמיים, הוא אמור להיות נביא. אין סיבה שלא, אלא אם כן, פוק, נס. הוא לא, לא מתכוון. הלשון שלו ביד החזקה, שאם אדם כל מחשבותיו לשם שמיים, מיד הוא מתנבא, ככה לשם שמיים, מיד. תכף הוא מיד מתנבא. ואז אם כן נשאלת השאלה, למה מצאנו שנביאים לפעמים אין להם נבואה? לפעמים אפילו מפסיקים אליהם הנבואה למשך זמן ארוך. אם אנחנו אומרים שנבואה זה מתנה מהשמיים, הפתעה, אז אפשר להבין. קיבלת, לא קיבלת, תגיד תודה, לפעמים מקבל, לפעמים לא מקבל, זה פלא. אבל אם זה יצירה, מדרגה שהאדם רכש, אז אדם מגיע לנבואה, שיתנבא כל הזמן, למה פתאום מפסיק? וזה מביא את הרמב״ם לחדש, חידוש, שזה הפרק שלנו, פרק שביעי. שגם כאן, גם בתוך עולם הנבואה, כיוון שהכל זה תוצאה של מה שהאדם מתנהל, אם הופסקה נבואה, זה בגלל משהו בהתנהגות של האדם. כנראה שמשהו לא ישר. ואם הנבואה לא מספיק ברורה, זה כנראה בגללך. ואם הנבואה מצוינת, זה בזכותך. הכל תלוי בבחירה החופשית של האדם. הרמב״ם מוביל אותנו לשיא השיאים, ותולה את הכל בבחירה החופשית. הכל כולל הכל. השאלה בסוף, האם אתה מתנבא או לא, בחירה חופשית. האם תיקנת את המידות עד הסוף? האם באמת כל מעשה חייב לשם שמיים? האם היית טהור באישיות שלך? אתה תתנבד. אם אתה לא מתנבד, סימן שאצלך משהו לא בסדר. הקדוש ברוך הוא לא מונע נבואה מאף אחד. נבואה, מי שראו יקבל. אם ניתן משל, נבואה זה כמו שיש תדר באוויר של גלי רדיו שנמצאים באוויר. אם אתה יש לך אנטנה, אתה תקלוט. אין סיבה שלא. זה נמצא פה. הנבואה נמצאת. כל הזמן. הכל תלוי בך. האם הכנת את את האישיות שלך, אתה תקבל נבואה. ואם לא קיבלת, הבעיה עצמך. ולכן טוען הרמב״ם, וזה היסוד של פרק שביעי, שכל פעם שאין לנביא נבואה או נבואה חלקית או בעיה בנבואה, זה סימן שמשהו בהכנת האישיות שלו, בבחירה החופשית שלו, היה חסר. הרמב״ם בנושא הזה, התווכחו איתו. גדול המתווכחים עם הרמב״ם בנושא הזה היה רבנו יצחק אברבנאל. רבי יצחק אברבנאל היה הרבה יותר מאוחר מהרמב״ם. הוא היה בזמן גירוש ספרד. הרמב״ם אמנם ברח מספרד, אבל הוא ברח מספרד המוסלמית. פירוש ספרד זה, ספרד הנוצרית, זה בערך 300 שנה הבדל בין רבי יצחק אברבנאל לרמב״ם. רבי יצחק אברבנאל היה ממגורשי ספרד, הוא אחר כך הגיע לאיטליה, הוא כתב פירוש על כל התנ״ך, פירוש ארוך על כל התנ״ך, וגם פירוש על כל מורה נבוכים של הרמב״ם. ושם לפעמים מסכים, לפעמים חולק. והוא חולק על הרמב״ם. ואומר רבי יצחק אברבנאל, לא נכון, נבואה זה לא משהו אנושי. נבואה זה לא משהו שאתה מגיע אליו. זה לא מדעי הטבע. נבואה זה לא אם עשית ככה אתה תהיה נביא. נבואה זה נס, זה פלא משמיים. זה הכל מעשה אלוקים. זה בכלל לא תלוי בך. את מי שאלוקים מחליט, הוא נותן לו נבואה. למה? אתה לא תבין, זה כמו שאתה לא מבין, איך, מה, אתה מבין את סדרי הנהגת השם? זה ניסי ניסים נבואה. למה השם נתן נבואה לא ולא לא? לא יודע למה. למה הוא קיבל והפסיק לו? נכון, אומר הרב יצחק אברבנאל, מסתבר הדבר שהקדוש ברוך הוא לא ייתן נבואה לאדם רשע. מסתבר הדבר. אבל אין צורך לשפוט את הנביא, התנבטה או לא התנבטה, כסוגיה מוסרית. כלומר, עולם הנבואה לא שייך לסקאלה המוסרית רוחנית של האדם. הרמב״ם מכניס את עולם הנבואה אלינו לשמונה פרקים, כחלק ממדד המוסריות שלך, מדד הרוחניות שלך. אם אתה לא מקבל נבואה, סימן שהרמה של המוסר שלך והרוחניות שלך נמוכה, פה לא מספיק גבוהה. אתה צדיק, חסיד, נביא. אומר רבי יצחק אברבנאל, זה לא קשור, אומר רבי אברבנאל. הרמה המוסרית והרוחנית שלך זה נושא אחד, הנבואה שלך זה משהו אחר. נבואה זה כמו, למשל, כסף. האם אתה נהיה עשיר או לא? או אם בריאות, נגיד יותר טוב, בריאות, בריאות. האם אתה בריא או לא? זה השם נותן אורך ימים. למה הוא אורך ימים, הוא לא אורך ימים? אתה יודע. למה הוא היה לו סיפור אישי שמח, הוא היה לו קורא לו אסונו? מי יודע למה? אתה עושה מזה מדד, סימן למצב המוסרי של האדם? קשה מאוד. אל תתעסק עם זה, אומר יצחק אברבנאל, זה הכל סתרי ההנהגה וההשגחה של הקדוש ברוך הוא. והאדם לא צריך להיות איש רוחני, עליון, קדוש, שכל מעשה בשם שמיים בשביל להיות נביא. זה לא קשור בכלל. ההוכחה של רבי יצחק אברבנאל זה הנביא עמוס. זאת ההוכחה שלו. עמוס הנביא, אז ידעתם שיש יום תנ"ך. אז עמוס הנביא, בתחילת הספר שלו, מעיד על עצמו שהוא לא בחור ישיבה, ושהוא לא למד תורה, והוא לא תמיד חכם, אלא הוא נוקד. מה זה נוקד? נוקדים. דבר עמוס אשר היה בנוקדים. מה זה נוקד בעברית? נוקד רועה צאן, נכון מאוד. רועה צאן, כמו שכתוב על מלך מואב, שגם מלך מואב היה נוקד, ספר מלכים ב'. הוא אומר את זה במפורש, כי הוא מתנבא דברים חמורים מאוד. ואז בפרק ג' לא, פרק ז', בסוף פרק ז', אומרים לו, תפסיק להתנבא. מה אתה הנביא, מתחיל להתנבא פה דברים, תפסיק להתנבא. אומר המציא, המציא היה הכהן של עבודה זרה. אומר לעמוס, חוזה, אתה חוזה חזיונות, לך, ברח לך לארץ יהודה, לך מפה, מה אתה עושה פה? לא רוצים. אומר עמוס, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. מה זה בן נביא? התנ"ך, מה זה בן של נביא? הכוונה בני נביאים, זה אנשים שמתלמדים להיות נביאים, בני הנביאים, בני הנביאים זה המתלמדים. אני לא נביא, אני גם לא בן נביא, הכוונה לא התלמדתי בכלל להיות נביא. מי אני? בוקר. אני מתעסק עם בקר כל היום, אני עובד עם כבשים, בולס שקמים. אני עובד ב... יש לי עצים של שקמים, ואני חותך אותם, עושה מהם קרשים, ואני עובד, אני חקלאי. ויגחני השם מאחרי הצון, עבדתי כל היום עם כבשי, הייתי רואה צון, ופתאום השם לקח אותי ואמר לי, לכי נבא אל עמי. נתן לי נבואה ושלח אותי, כך נאמר בסוף פרק ז'. ואתה אומר לי לא לנבא? מה זה נבא לא לנבא? זה לא בחירה חופשית שלי, אומר עמוס. בכלל לא תכננתי להיות נביא, זה לא היה בשאיפות שלי להיות נביא, לא עבדתי על זה, לא ציפיתי לזה, אני התעסקתי עם כבשים. ופתאום השם ניבא אותי, אמר לי לך תנבא, אז אני אומר מה שהשם אמר, זה, מה אתה רוצה ממני? זה לא הפרנסה שלי. אומר אברבנאל, אתה רואה? עמוס אומר על עצמו, שהוא בכלל לא התקדם ולא התכוון להיות נביא, ולא עשה שום דבר בנידון, וזכה לנבואה. למה? אז הרבי יצחק אברבנאל חולק על הרמב"ם. אבל אפשר ליישב. אפשר להגיד בשתי דרכים. אפשרות אחת, לתרץ את הרמב"ם, שעמוס הנביא הוא מצטנע מאוד. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני לא נביא, לא בן נביא. הוא באמת מצטנע. אבל הוא מעיד על עצמו במה הוא עושה כל הזמן, מה הוא עושה כל החיים, בראיית צון. ראיית צון? ברוך הבא לרואי הצון של התנך. רואי הצון של התנך זה אנשים הכי מרשימים. אברהם אבינו, יעקב, דוד המלך, כולם היו רואי צון. בוודאי. למה? כי מי שרואה צון, הוא לא מתכתש עם בני אדם, הוא לא רב עם אנשים, הוא לא מתעסק עם כסף ומסחר ודיני נזיקין. הוא כל היום תופס מרחק, הולך עם הכבשים שלו למקום נידח. ומה הוא עושה כל הזמן? הוא לא צריך לעבוד פיזית קשה. הוא לא צריך לעבוד, זה לא חקלאי. יושב, לא צריך לעבוד פיזית, יושב, רואה את הצון רואים. ומה הוא עושה כל היום? יכול לחשוב, יכול ללמוד תורה. יכול ללמוד, לעיין, לתפילות. הוא לא רב עם אנשים, הוא יכול לעמוד לטהר את המידות שלו ולזכך אותם ואת המחשבות שלו, אף אחד לא מפריע לו, הכל שקט, הכבשים רואים בנחת, והוא הזמן שלו פנוי, כי הוא לא מתאמץ פיזית מאמץ קשה, והוא יכול ללמוד. ולכן עמוס באמת נהיה איש רוח, הוא היה כמו שדוד, דוד היה זכה להיות נביא, או הוא על רוח הקודש, ויעקב ועוד, כולם רואים שעם ישראל תמיד אהבו להיות רועי צאן בגלל זה. זה דרך אחת ליישב את הרמב"ם. ואז להגיד שבאמת עמוס, כן, הוא באמת התעלה. הוא אמנם רועי צאן, אבל הוא הגיע להישגים רוחניים מאוד גבוהים, כי הוא בזמן שהוא רועי צאן, הוא עשה, הוא למד דברים, ויהיה, והתעמק, אבל הוא מצטנע פה. ואפשר לתרץ תירוץ אחר, ללכת דרך אחרת שהיא מאוד חשובה לנו בהקשר של הסוגיה שאנחנו עסוקים בה, הנבואה כמשקפת מדרגה מוסרית, מדרגה רוחנית. וזו הדרך של המלבין. המלבין בפירושו לספר עמוס מביא את המחלוקת. אברבנאל עקף את הרמב״ם בפירוש שלו על מורה נבוכים. המלבין בפירושו לספר עמוס רוצה ליישב. אומר, אתם בכלל לא מתווכחים. אתה רבנו יצחק אברבנאל, והרמב״ם אין ביניכם ויכוח. כי יש שני מושגים של נבואה. וצריך להבחין, אומר המלבין, וזה חשוב, מי שעוסק בזה גם הרב קוק. והספר הראשון שהוא כתב, שהוא היה עוד רב בחוץ לארץ, הוא כתב ספרון קטן קטן, לא כל כך מוכר, קרא איתור סופרים, וגם שם הוא עסק בסוגיה הזאת, שיש בעצם שני מושגי נבואה שונים לחלוטין. יש נבואה שמשמעה שליח של הקדוש ברוך הוא להעביר מסרים לעם. דובר. איפה מצאנו שהמילה נביא משמעותה דובר? כמו שאנחנו היום דובר, מצאנו בתנך. שנביא הכוונה הדובר. מצאנו בספר שמות. משה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו במעמד הסנה. הוא אומר לו, לך תגאל את עם ישראל, תדבר עם פרעה. ומה אומר משה? לא איש דברים אנוכי, אני לא יודע לדבר. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה תדבר, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. ככה כתוב. שאהרון אחיך יהיה הנביא שלך. מה כמובן הנביא שלך? הרי משה הוא הנביא. אז מה זה אומר שאהרון יהיה נביאיך? נביא את הכוונה הדובר שלך. נביא מלשון ניב. ניב זה דיבור. ניב שפתיים. זאת אומרת שיש נביא שהוא דובר. בתור דובר. אני לא צריך שהוא יהיה האדם הכי צדיק והכי קדוש והכי עליון. אני צריך אדם ישר, אמין, שאפשר לסמוך עליו, שיודע לדבר, שיודע להעביר את המסרים. ויכול להיות, בהקשר הזה, שצודק עמוס הנביא, לפי הפשט, הוא אומר, אני לא איש רוח, אני לא איש עליון, אבל השם בחר בי להיות דובר, אז אני דובר. אמרו לי להגיד, אני אומר. אבל הרמב״ם פה אצלנו, וגם ביד החזקה, לא עוסק בנביא בהקשר הזה, של מעביר מסרים לעם. זה לא הנושא של הרמב״ם פה. הרמב״ם עוסק אצלנו בנושא אחר. נבואה לא כעברת מסרים, אלא נבואה כדבקות באשר. ונדייק יותר, כוודאות רוחנית. נביא כמדרגה של דבקות וודאות רוחנית. בינו לבין עצמו, בינו לבין אלוקיו. לא בתור מישהו שאומר לעם, אלא מדרגה אישית. פה, אומר הרמב״ם, זה תלוי בבחירה החופשית שלך. האם אתה תזכה ברמה האישית להיות אדם עם דבקות, ששומע דבר השם, נגיע לוודאות מאוד מאוד עליונה, ואני חושב שנקודת הוודאות הוא העיקרית, זה תלוי במדרגה האישית שלך. כשהשם מחפש שליח, אז בכל עושה הקדוש ברוך הוא שליחותו. הוא יכול למצוא כל מיני שליחים. שעל ידם הוא מעביר את המסרים לעם. העיקר שהוא אדם ישר ואמין. אז זה לא אומר שום דבר על המדרגה האישית של האדם. זה לא מעיד עליו. אבל אם אדם בינו לבין אלוקיו מקבל מסרים רוחניים ומדרגות של ודאות רוחנית, וזה עיקר מה שמתרחש אצל הנביא, הוא רואה, הוא משיג השגות יותר עליונות, זה כבר בהחלט מדד. האם יש לו נבואה או אין נבואה לדעת הרמב״ם? זה רק כתוצאה מאמצים האישיים שלנו, הבחירה החופשית שלנו. זה לא ניסים ולא הפתעות ולא במקרה קרה, ולא כל אחד יכול, זה רק מי שהתאמץ ובחר ו... הגיע למדרגות הגבוהות ביותר של נבואה. בבקשה, ברצון.
בעצם הנבואה
כאילו של הסיבה
שלי,
שזה המדרגה של האדם,
זה כאילו
לא
הנבואה שאנחנו
מכירים מהתנך? בדיוק ככה. זה לא המדרגה, הנבואה שאנחנו מכירים מהתנך. הנבואה התנכית היא מה שנאמר לעם. ועיקר הנבואה היא לא נאמרה לעם. זה מה שאנשים השיגו, השגות עליונות. לדוגמה, בפרשת כי תישא, אנחנו נעסוק בזה בסוף הפרק בעזרת השם, בפרשה שקראנו שבוע שעבר, פרשת כי תישא, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות את פניך. זה לא שהוא רוצה להעביר משהו לעם. משה לא אומר, יש לי משהו, אני רוצה להגיד משהו. אלא אני רוצה להשיג השגה. אני רוצה לראות. אמר לו, השב, תשנה, לא תראה את פניי, וראית את אחורה. הוא אומר משהו לעם עם זה? לא. הוא לא בא לעם ואומר, מה, ראיתי כך? הוא רואה את אחורי השם, וזה נגמר. זאת אומרת, זה משהו שבין משה לבין הקדוש ברוך. והעם לא יודע מה זה. מה זה שמשה ראה את אחורי השם? לא יודעים מה זה. שום מסר לא עבר לעם. כל אחד, אנחנו מתקדמים מצד הבחירה החופשית. הדבר היחידי שצריך אולי מולד זה, פה הוא לא כותב את זה במורה נבוכים, איזשהו כישרון מסוים של דמיון, של עושר נפשי, אבל העיקר, תלוי בבחירה החופשית. הרוב, כמעט מכריע, תלוי בבחירה החופשית שלנו. כן.
אז
איזה
שהיום
נביא? למה את שואלת הנביאים? איך שהיום חסידים יש מספיק?
אני
מאמינה,
בכל הדורות מהם זה הנביא האחרון, לא היה לפחות אדם אחד שהגיע
לדמדת נבואה? כשהיינו בחוץ לארץ, היינו עצובים מאוד. אז כשעצובים מאוד, יגיד הרמב״ם בפרק שלנו, יגיד מפורש, כשאנחנו עצובים, זה איזושהי מידה לא טובה, להיות עצוב, ולכן זה חוסם את הנבואה. ולכן בחוץ לארץ, אומר הרמב״ם, מורה נבוכים, אנחנו עצובים, ולכן זה מפריע לנו להיות נביאים. בעזרת השם שתהיה גאולה שלמה, אומר הרמב״ם, אנחנו יהיה שמחים. ואז השמחה זה חלק מהשלמות המוסרית נפשית של האדם, ואז נהיה נביאים. אז זה שאנחנו לא מתנבאים, אומר הרמב״ם, מאז החורבן, כי אנחנו, יש לנו עצבות מסוימת. אנחנו מוטרדים, דואגים, לא רואה, כאילו, יש לנו איזה עננה, יש איזה מועקה. אנחנו לא ממש מאושרים ושמחים. כמו שהגמרא אומרת, שהיה אדם אחד, בחור בישיבה, בא לישיבה, כולו צוחק, מחייך ככה, והסתכל עליו ותגיד, מה אתה כל כך מבסוט? מה, הגיע המשיח? אז זה מלא שחוק פינו. אם רואים בן אדם יותר מדי מבסוט, זה פשוט. מה אתה מבסוט כל כך? מה קרה? זהו, נפתרו הבעיות, הגאולה הגיעה, הכל תקין, בית המקדש בנוי. יש לנו איזה מועקה, מועקה אפילו לא מודעת, יש לנו תת מודע של מועקה. משהו מעיק עלינו כל הזמן, שהמציאות עוד לא שלמה ולא הכל כמו שצריך, יש לנו איזה משהו שמציג לנו. אז זה משפיע עלינו נפשית, שאנחנו לא באמת באמת בשמחה פנימית המלאה. דוי השם ישובום, באו ציון ברינה, שמחת עולם הראשה. נסו יגון והנחה, בסדר, ואז יש פה חורכי, הכל בעיה להם השגות כבוד. אז ימה לשחוק פינו. מתי ימה לשחוק פינו? שאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם כל אומות העולם, יגידו, וואו, איזה עם ישראל, עם גדול. יש לנו עדיין מועקה בלב. אנחנו עוד לא שמחים.
הרב, אבל נגיד, לפני
החורבן,
ישראל היה במצב, הם חטאו ולא
עבדו
את השם,
עדיין
הם
מביאים. מי שחטא לא התנבא, חס ושלום. רק מי שהיה... מי שחטא התנבא?
לא. בדור,
היומני. אז זה רק מחזק, שזה היה תלוי בבחירה חופשית. מי שבחר להיות צדיק וחסיד, התנבא. מי שלא, לא, רק חופשי. זה לא קסם. זה לא, זה שיש בית מקדש, זה לא מתכון. זה למה בחרת? תעבור. אז מה יש מקדש? אז מה אם אתה בארץ? אם לא תעבוד, לא יהיה לך נבואה. אם לא תבחר נכון, לא תהיה צדיק ולא חסיד, לא תקבל נבואה. זה שיטת הרמב״ם, מאוד עקבי בשיטה שלו. ושיטת הרמב״ם גם מימות המשיח. מימות המשיח זה עבודה, זה בחירה. הוא אומר שהתנאים לבחור יהיו יותר טובים. כלומר, יש פחות צרות, פחות דאגות, אז יהיה יותר קל לאדם לבחור להיות בעבודת השם ושמחה. אבל שיטת הרמב״ם זה הכל בחירה חופשית. הוא הכי הרמב״ם. הכי חשוב לו, הוא הכי קיצון בזה, בחירה חופשית. עוד בחירה חופשית. אז בעתיד, תמיד בחירה חופשית. וזה הרמב״ם, במורה נבוכים, מתנגד מאוד, נקרא לזה, למושג העממי של נביא. כי המושג העממי של נביא, בכל התרבויות, גם עם ישראל וגם בתרבויות אחרות, בדתות אחרות, היה מין מושג כזה של כאילו משהו קסמי, קסם כזה, נבואה זה איזה קסם. נבואה זה על, זה על אותה משפחה של קוסם, מחשף, לא יודע, כל מיני, כאלה, גם נביא, זה שייך לאותו, למיסטיקה. העולם המיסטי. ואז זה כאילו לא קשור לרמה המוסרית רוחנית של האדם. והרמה מתוקף את זה במורה נבוכים בחומרה גדולה. הוא לא מוכן לשמוע את זה. שהנביא כאילו שייך למשפחה של החוסם והרואה והמחשב. מה פתאום? הם סתום, הם סתם, זה הכל דמיון. נביא זה אדם שעבד קשה, שהיה צדיק וחסיד וכל מסע לשם שמיים. זה מדרגה מאוד גבוהה. וכל הזמן דובר לעמדות שלו, וכל הזמן זה מבחן. אם הוא לא מקבל נבואה, זה מיד סימן שמשהו צריך לתקן אצלו. הוא כל הזמן במבחן עצמי. זה מוביל אותנו לכותרת של פרק שביעי, זה נקרא מחיצה. כלומר, הנושא של הנבואה בפרק שלנו הוא לא מה זה נבואה. בפרק שלנו אנחנו לא עוסקים במה זה נבואה, אלא עוסקים בקשר ההדוק שבין הבחירה החופשית לנבואה. זה הנושא שלנו. לא מה קורה בנבואה, אלא שהבחירה החופשית שלך, אתה יכול לעשות עצמך מחיצה. אם אתה טועה בטעות קטנה מוסרית או ערכית, אתה בונה לעצמך מחיצה שחוסמת את הנבואה. כן. הוא עקרוני, כן, ברמה התיאורטית. דמיון עליון, דמיון. חוץ ממשה רבנו שזה משהו מיוחד, אבל כן. אבל אנחנו בפרק הזה לא נעסוק במה זה נבואה, איך זה עובד. זה לא עושה, פה זה לא המצא של הרמה, המצא של הרמה פה, בפרק שלנו, זה להבין שנבואה זה חלק מהרצף של הרמה המוסרית, הראשית של האדם. צדיק, חסיד, נביא. זה הנושא שלנו. ונביא זה אדם שמאוד מאוד מאוד עובד על האישיות שלו. לכן, אם האדם טועה טעות קטנה, רוחנית, מוסרית, כזאת או אחרת, הוא יחסל. תפסיק לו הנבואה. או הנבואה תהיה פחות איכותית. וכן הלאה. והרמב"ם מביא שלל דוגמאות בפרק, שאנשים גדולים הפסיק עליהם הנבואה או לא זכו לנבואה בגלל חיסרון מסוים ברמות הגבוהות העליונות, חיסרון מסוים במידות שלהם, בשלמות הנפשית שלהם, וזה בבחירה החופשית. כל דבר זה בחירה חופשית. אין, זה לא סתם, זה לא מקרה. ניתן דוגמה אחת מהפרק, בעזרת השם נראה את כל הדוגמאות. הדוגמה אולי הכי שדיברנו עליה, דוגמה טוב, בקשת, יעקב אבינו. יעקב אבינו, כשהוא פוגש את יוסף בפרשת ויגש, אחרי יותר מ-20 שנות נתק, 20 שנות עבד, הוא מתאבל על אביו, על בנו ימים רבים. יעקב פוגש את יוסף, וכשהוא פוגש את יוסף ומחבק אותו ושמח לקראתו, כתוב ותחי רוח יעקב. מה זה ותחי רוח יעקב? אומר התרגום אונקלוס שיעקב קיבל נבואה. ותחי רוח יעקב קיבל נבואה. רש"י, חז"ל, בכל השנים שיעקב היה מנותק מיוסף, לא היה לו רוח הקודש. כשראה את יוסף, חזרה לו רוח הקודש. מה זה קסם כזה? פתאום ראית את יוסף, חזרה רוח הקודש, לא יגיד הרמב״ם. זה לא קסם, זה לא סגולת יוסף. זאת השמחה. כי אין הנבואה שורה, אלא מתוך שמחה. כלומר, שלמות נפשית. וזה שאתה, יעקב, היית באבל הרבה שנים, ובדאגה וביגון, זה מצב שהוא לא שלם מבחינה מוסרית ונפשית. כי בעצבות ובדאגה יש משהו לא, שהוא לא לגמרי עסוק בקרבת אלוקים. מי שעסוק רק בקרבת אלוקים, לא דואג מכלום. העיקר זה קרבת השם. מי שדואג, סימן שמעסיק אותך עוד משהו בחיים חוץ מהדאגה שלו, חוץ מקרבת אלוקים. זה חיסרון. טוב, אנחנו לא שופטים את יעקב אבינו. אבל יעקב, הוא לא זכה לנבואה. כלומר, הוא, בגלל הדאגה, היה לו איזו עננה כזאת, שגרמה לו תרדה, ולכן הוא לא כולו שקוע ורק בקרבת השם. אז לכן הוא לא היה לו רוח הקודש. וכשהוסרה העננה, הוסרה הדאגה, חזרה רוח הקודש ליעקב. אז ככה רמב"ם מפרש את מדרש חז"ל הזה, את האונקלוס הזה, לפי דרכו. שוב, הכל דרך הציר הבכירי, דרך המהלך הבכירי שלו.
אבל השאיפה
שלנו נבואה.
בוודאי.
השאיפה
שלנו נבואה.
מי אמר? היו נביאים גם לפני שנבנה בית המקדש.
אבל אמרתי שאנחנו
נשארים. אנחנו, יכול להיות, מצד השמחה. אבל יכול להיות שבית, תיאורט, יכול להיות שבית המקדש עוד לא יהיה בנוי. ונראה כבר שהכל מתקדם יפה לכיוון, ונהיה מאוד מאוד שמחים, כי הכל זורם יפה, ונהיה כבר שמחים. היו הרבה אנשים שהיו נביאים לפני שהיה בית מקדש. שמואל הנביא היה נביא לפני בית המקדש. משה רבנו היה נביא לפני שהיה משכן. שרה אימנו הייתה נביאה גדולה מאוד, וזה היה לפני המשכן, לפני המקדש. יש, אפשר להיות נביא. חנה, חנה הייתה נביאה, עוד לא היה בית מקדש בנויה, רק משכן אמנם. ולפעמים אפילו לא המשכן, שרה, היו נביאים ונביאות, עם ישראל. אפילו שרה הייתה יותר גדולה מאברהם בנבואה כך. כן. היא לא הסתלקה. אנחנו הסתלקנו ממנה, זאת אומרת, אנחנו לא מספיק שמחים, שלמים, מאמינים בקרבת אלוהים. אבל היא נמצאת כל הזמן. היא לא הסתלקה. השם הוא כל הזמן מדבר. המסרים האלוקים נשמעים כל הזמן. זה לא הפסק. בכל יום ויום יוצאת בת קול. אבל האדם צריך להיות עם מידות טובות. זה מה שיונה רצה לעשות. הכריח אותו, נכון, כי הוא טוען, יש לך שליחות. צריך לעשות את השליחות, אבל באמת כשהוא היה בחוץ לארץ או היה בבטן של הדג, אז הוא היה לא ראוי לנבואה, אז מה הוא עושה? הוא פתאום מרגיש מצוקה, ואז יונה מתפלל במאי הדגה, השם, השם, אני רוצה, אני חייב להתנבא, אני לא מסוגל יותר לא להתנבא, השם, מה אני חייב, תחזיר אותי, חזור, פתאום מתחנן, ממש מבקש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא החזיר אותו, ואז הוא התפלל, התחנן, אני חייב להיות נביא. אני לא יכול שלא להיות נביא. זה החיים שלי, תעשה לי טובה, תחזיר אותי לנבואה. טוב, ביקשת כל כך לחזור לנבואה, בבקשה. זאת השם גורם ליונה לרצות מחדש במדרגת הנבואה. להבין שזה הדבר הכי, הכי טוב שאתה, הכי נחסם. אני לא שומע. אין ביקורת על יעקב. זה מרץ התוצאה, זה לא ביקורת. אני מיד מסיים, צריך לסיים עכשיו. אני מיד מסיים. צריך ל... זה לא ביקורת, זה כאילו... זה המשמעות של מה שקרה. זה ה... זה כמו שאדם זז טיפה מ... אז הוא... חסר, למה? לא כועס עליך, אבל... לא יכול לחשוב, אתה זזת מה... אין לך אנטנה. אנחנו התחלנו נושא, אנחנו בעזרת השם נצטרך להשלים אותו את פרק ז'. כל מיני דוגמאות שהוא יביא, הרמב״ם, וקצת לפענח דברי חז"ל בכל מיני מקומות ביחס לנביאים. אבל מה שמאוד הדגשנו, ואני חושב שזה חשוב לקראת ההמשך, שהנושא הוא הבחירה החופשית. לרמב״ם חשוב שניכנס לנבואה כסוגיית הבחירה החופשית, וזה יוביל אותנו לפרק שמיני, שזה הנושא של פרק שמיני. הנושא של פרק שמיני זה הבחירה החופשית. הרמב״ם ייקח את הבחירה החופשית, תעשה ממנה הכל, 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 הכל בחירה חופשית. ולכן כל כך חשוב לרמב״ם, בפרק שלנו, שגם עולם הנבואה יהיה שם, סביב הסוגיה של הבחירה החופשית. טוב, בחירה חופשית זה טוב, זה בדיוק מתאים לעונת החירות, עונת החופש. עכשיו אנחנו נכנסים לחודש הכי חופשי בשנה. חודש האביב, הרבה חופש, הרבה חירות, והמטרה של החירות והחופש זה נבואה. ובשביל זה אנחנו צריכים חופש כדי להיות נביאים. בליל הסדר זה הזמן הכי מוצלח. היו הרבה גדולי ישראל שזכו להערות עליונות, זה זמן טוב. אז באמת היה חורף מאוד לא שגרתי, מצד כולם, מאמץ גדול שלכם, כל מיני סיטואציות. אתם מצטרפות להרבה ישיבות, מדרשות, ברוך השם, שכולם מוסרים את הנפש על לימוד התורה בכל מיני תנאים, בכל מיני מצבים שהיו, וזה דבר מרגש מאוד וראוי להערכה. ומשמח, אנחנו קוראים כל הזמן בכל המדרשות, בכל הישיבות, שכולם מתאמצים בתנאים לא תנאים להמשיך לדבוק בתורה. ואשרי חלקכן, אשרי מעלתכן, אתם לומדות תורה ומתעלות בתורה, ותזכו להמשיך לעלות מעלה מעלה. שהקדוש ברוך הוא יאיר עיניכן, משמח לבכן, שיפלס את הדרך שלכם, כל אחת ואחת, שכל המשך הדרך יהיה בעצה טובה משמיים. מלא השם כל משלות לבכם וטובה. אביב שמח, חג שמח, בשורות טובות. תודה רבה.